today, so lead us, Oshashuoi. All of us of
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום רביעי, חג בניסן, חג ג' בניסן, תפשין פי ד', חט לעומר תפשין פי ד', מסכת בבא מציע, דף סמך ג', השתבח שמו הגדולד. רדיו כל חי, זו היה אכסן אל כל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהן הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, והם מסרו נפשם על קידוש השם. ולעילוי נשמותיהם של הנשחטים והנטבחים הנרצחים והנשרפים על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם. במקום לעינינו נקמד דם עבדה ושפוך, תעמוד הנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שכונה אפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון לפניך אדינו אלי ולאבותיי. שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תערות תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי יד אינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורותיך, כך כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזרות ירופה לחולי בפצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. מתוך תהילים ליום רביעי, פרק דף, למנצח על הגיתית לבני קורח, מזמור מה ידידות משכנותיך אדוני צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי, לחצרות אדוני ליבי ובשרי ירננו אל איל חי. גם ציפור מצא בית וטרור כן לה, אשר שטה אפרוכיה את מזבחותיך אדוני צבאות, מלכי ואלוהי אשרי ישבי ביתך, עוד יעלו חסל אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם, עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתוהו, גם ברכות יעתם הורי ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון אדוני אלוהים צבאות, שמעת תפילתי אזינה אלוהי יעקב סלע, מגינינו ראה אלוהים ואבד פני משיחך, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי הסתופף בבית אלוהי, מדור באוהלי רשע, כי שמש ומגן אדוינו אלוהים חן וכבוד ייתן אדוינו לא ימנע טוב להולכים בתמים. אדוינו צבאות אשרי אדם בוטח בך. מזמור קוף. מזמור לתודה ריולה אדוינו כל הארץ יבדו את אדוינו בשמחה בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינו הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו אמור וצול מריתו, בואו שערה ותודה חצותה בתהילה הודו לו ברכו שמו. כי טוב אדוינו לעולם חסדו והדור והדור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוציאים מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה, השתבג עלה בזמן קריב. ולומר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך ב' במסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, שניים שולחים בדרך ויש לאחד מהם מים שיספיקו להחיות, רק אחד מהם מה יעשה בתשובה לבן פטור, ישתו שניהם וימותו לרבי עקיבא, בעל המים ישתה הכל ויחיה. שאלה שנייה, קיבל ריבית ומת, האם צריכים יורשיו להחזיר ומדוע בתשובה? אין צריכים להחזיר, וגם למי שסובר שריבית יוצא בדיינים, זאת מפני שבחיוב החזרת הריבית נאמר וחי אחיך עמך, וכשכבר מת, אין חיוב. שאלה שלישית, הניח להם אביהם חפץ מסוים שקיבל בריבית, האם צריכים להחזירו? והתשובה היא מסע תשובה. שאלה רביעית, מי עובר באיסור ריבית והתשובה? המלווה, הלווה, הערב והעידים. שאלה חמישית, ממתי מתחיל איסור ריבית והתשובה? מכתיבת השטר, ואף להסוברים שלאו כגבוי דמי מפני השומה. והשאלה האחרונה על דף סמך ב' הייתה, לרב ספרה, מלווה שאה בשאה וישיבו לו, האם מחזירים ללווה והתשובה? לא. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית אתמול בתלמוד תורתנו בדף סמך ב' במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע חף ג' בניסן תפשין פי ד' עיקר ותורף העניין התולמות תורתנו בדף סמך ג' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמות תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ב' עמוד ב'. 9 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים ומן המילים כיצד לקח עמנו חיטים בדינר זהב עקור וכן השאר. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיל לנסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי במסכת בבא מציע, פרק ששמו איזו נשך, כיצד דין ריבית דרבנן לקח עמנו חיטים בדינר זהב עקור וכן השאר. אדם נתן לחברו דינר זהב שם 25 דינרי כסף על מנת לקבל ממנו קור חיטים לאחר זמן, וכן היה השער של החיטים בשעת המחירה, וכיוון שכבר יצא השער, אין בכך איסור. ולאחר זמן עלה שער החיטים ל-30 דינרי כסף לקור, ואמר הקונה למוכר, תן לי את החיטים המגיעים לי כיוון שאני רוצה למוכרם ולקנות תמורתם יין, ואם אכן היה נותן לו את החיטים כפי שרוצה, אין בזה איסור. אבל אם אמר לו המוכר, הרי אני חייב לך תמורת החיטים 30 דינרים שהוא מחירם של החיטים עכשיו, כאילו קניתי אותם ממך, והרי אני מוכר לך תמורתם יין, ואין ברשות המוכר יין בשווי זה, יש בזה איסור ריבית מדרבנן, אף על פי שכבר יצא השער של היין. כבר יש מחיר ליין. מקשה הגמרא וכי אין לו יין, מה יהווה? מה בכך שאין לו יין? כלומר, מדוע כשאין למוכר יין יש איסור ריבית? במה שמתחייב לתת לקונה יין בשווי דמי החיטים שחייב לו, ואף על פי שכבר יצא השער של היין, ולמרות שבמשנה לא מפורש שכבר יצא השער של היין, הבינה הגמרא, שכל המשנה מדברת שיצא השער, שאם לא כן מדוע הוא צריכה המשנה להשמיע את החידוש לאיסור דווקא כשפוסק על היין, מחמת חוב, הרי אפילו הפסיקה היא על חיטים תמורת מעות, אם לא יצא השער, אסור. אז אם כן שואלת הגמרא וכי אין לו יין, מה יהווה? מה בכך שאין לו יין? מדוע כשאין למוכר יין יש איסור ריבית במה שמתחייב לתת לקונה יין בשווי דמי החיטים שחייב לו? והרי שנינו במשנה לקמן ודפיים ב' עמוד ב', אין פוסקין על הפירות, אסור לשלם מראש על פירות או דבר אחר, על מנת שייתן המוכר את הפירות לאחר זמן לפי המחיר שקבעו שפסקו בשעת התשלום. כי חוששים שמה יתייקרו הפירות בינתיים, ונמצא שהמעות שהקדים הקונה היו כהלוואה ביד המוכר, והמוכר מחזיר לו אחר כך פירות ששווים יותר מסכום המעות שקיבל בתחילה, והרי זה נחשב ריבית מדרבנן, אלא אם כן בשעת התשלום יש ביד המוכר פירות מאמין שעליו פוסקים, שאז נחשבים הפירות משעת נתינת המעות כאילו הם ברשות הלוקח ונתייקרו ברשותו, ואין כאן לא הלוואה ולא ריבית. אז אם כן אמר במשנה לקמן, אין פוסקים על הפירות עד שיצא השער, עד שיקבע בשוקי העיר, שער קבוע ומפורסם למחיר הפירות האלו. אבל שער שאינו קבוע, אפילו אם יש אנשים שנותנים בתחילת הקציר מחיר כזה, אין השער הזה מתיר להקדים מעות על הפירות. אולם כאשר יצא השער שכבר יש לפירות הללו מחיר קבוע בשוק, פוסקין. מותר לפסוק עליהם מפני שאף על פי שאין לזה, יש לזה. שאף על פי שאין הפירות ביד המוכר, כיוון שיש פירות כאלו ביד אחרים ויש בידו לקנותם במעות הללו שהוא נותן לו, שהרי יש להם מחיר קבוע, הרי זה נחשב כאילו כבר קנה המוכר את הפירות בדמים הללו, ופירות אלו קנויים ללוקח, ואם הם מתייקרים, הרי הם מתייקרים ברשותו של הלוקח, ואין בזה איסור ריבית. ותוספות בדיבור המתחיל אף על פי פרשו, שכיוון שאם היה בא המוכר לחזור בו, היה עליו כללת מי שפרה, נחשב שהלוקח קנה אותם לעניין מי שפרה, ונתייקרו ברשות הלוקח. ואף כאן, כיוון שכבר יצא השער של היין, והמוכר חייב לקונה חיטים או דמיהם בשווי של יין זה, מדוע אין זה נחשב כאילו נקנה היין ללוקח, ואף אם יתייקר, אין בכך ריבית? כלומר, מה החילוק בין הפסיקה הראשונה של חיטים שהיא מותרת מפני שכבר יצא השער אף על פי שלא היה למוכר חיטים בביתו, ובין הפסיקה השנייה על היין שאסרה המשנה כיוון שאין לו יין בביתו? תרץ את הגמרא אמר רבה, אם היה המוכר נותן ללוקח את דמי החיטים שהוא חייב לו וחוזר ונוטל אותם בשביל היין, אכן היה מותר לעשות כן מפני שכבר יצא השער של היין וכפי שהתבהר. אבל מתניתין בבעל החוב בדמי המסכינן, המשנה מדברת באופן, שלא נתן המוכר ללוקח את דמי החיטים שחייב לו, אלא בא לעשות עליו את דמי החיטים חוב, ולפסוק תמורת החוב יין, וכיוון שלא קיבל כאן מעות כלל, אי אפשר לומר שכיוון שיצא השער, יש להחשיב כאילו קנה במעות הללו יין, ויין זה קנוי ללוקח. ואם יתייקר היין, אחר כך, הרי שיתייקר ברשות הלוקח. אי אפשר לומר זאת שהרי אין כאן מעות לקנות בהם, ונמצא שאין כאן אלא הלוואה, וכשיתייקר היין ויתן לו יין לפי היוקר, הרי זה ריבית. אבל כשיש למוכר יין, מבואר במשנה שמותר לפסוק עליו אפילו תמורת חוב, כיוון שמיד נקנה היין ללוקח, ואם הוא יתייקר היין, הרי הוא יתייקר ברשות הלוקח. ורבא מביא ראיה לכך שיש הבדל בין הפוסק על הפירות בנתינת מעות לבין הפוסק תמורת חוב בלבד, כדתניא. כפי ששנינו בברייתא, הרי שהיה אדם נושה בחברו מנה, כלומר שהיה חברו חייב לו מנה, והלך הנושה ועמד על גורנו של הלווה ואומר, ואמר לו ללווה, תן לי מעותיי שאתה חייב לי מפני שאני רוצה לקח בהם חיטים שהם עכשיו בזול. אמר לו הלווה, חיטים יש לי שאני נותן לך, יש לי חיטים שאני יכול לתת לך תמורת החוב, צבע עשה עליי כשער של עכשיו. צא וחשב כמה חיטים אתה יכול לקנות במנה הזה לפי השער של עכשיו, ונהפוך את החוב לחוב של חיטים בכמות כזו. ואני אעלה לך כל 12 חודש, ואני אשלם לך את החיטים במשך 12 חודש הבאים. ואף אם יתייקרו החיטים, אתן לך את החיטים בדמים שהם עכשיו, בשער של עכשיו. אסור לעשות כן. ואף על פי שכבר יצא השער. מדוע? דלאף כאיסרו הבא לידו דמי, שאין זה דומה לנותן איסר, מטבע, בשעה שפוסק, שכשנותן לו מטבע יש לומר שכיוון שבמטבע הזה יכול המוכר לקנות חיטים אצל אחרים, יש להחשיב כאילו אכן קנה אותם והם קנויים ללוקח. אבל כשאין כאן מטבע אל החוב בלבד, אי אפשר להחשיב כאילו קנה המוכר חיטים. נמצא שלא קנה הלוקח דבר אל החוב הוא, ואם ייתן לו אחר כך חיטים יקרות יותר, הרי זו ריבית. אבל אביי דוחה את תירוצו של רבא, אמר לאביי לרבא, היא אם סוברת המשנה כדברי הברייתא שאי אפשר לפסוק על הפירות עם חוב, כיוון שלא כאיסרו הבא לידו, הוא שכיוון שלא נתן לו דמים בשעת הפסיקה, אין זה נחשב כאילו קנה לוקח את הפירות, ולכך אפילו אם יצא השער אין זה מועיל. אם כך, מה העיר ימדו הנקטה המשנה את האיסור דווקא באופן שאין לו יין, אפילו אם יש לו יין, נמי גם אסור לפסוק שיהיה חייב לו יין לפי שוביו עכשיו. שרי בברייתא הזו שנינו, שעמד המלווה על גורנו של הלווה, והיינו שהיו לו ללווה חיטים בהן. ואף על פי כן אסרה הברייתא פסיקה זו, כיוון שלא נתן לו מעות. וכיוון שבמשנה מבואר שכשיש לו יין אין בכך איסור, בעל כורחנו צריך לומר שהמשנה חולקת על הברייתא, ואם כן אין לפרש את דברי המשנה על פי הברייתא הזו. מכוח הקושייה הזו מפרש אביי את דברי המשנה באופן אחר, אלא אמר אביי המשנה אינה מדברת באופן שפסק מתחילה על החיטים ואחר כך חזר ופסק חוב זה על היין, אלא מתניתין משנתנו מדברת באופן כדי תני רב ספרה בריבית דבי רבי חייה. כמה מבואר בברייתא ששנה רב ספרה בהלכות ריבית שנלמדו בבית מדרשו של רבי חייה, דתני רב ספרה. בריבית דבי רבי חייה יש דברים שהם מותרים מעיקר הדין, כלומר שאינם ריבית, ואף על פי כן אסורים מדי רבנן מפני הערמת ריבית, מפני שנראה כמערים לקחת ריבית. מפרש את הברייתא כיצד, אמר לו אדם לחברו הלוויני מנה שהוא 25 סלעים, אמר לו חברו מנה אין לי ללוות לך, אבל חיטים בשווי של מנה יש לי שאני נותן לך. הסכים הלווה ונתן לו המלווה חיטין במנה, והתחייב הלווה שבהגיע זמן הפיראון ישלם לו מנה תמורתם, ואחר כך חזר המלווה ולקחן נאמנו, קנה את החיטים מן הלווה ב-24 סלע, שעוזיל לו הלווה ומחר לו את החיטים בסלע פחות משוויים, מפני שהיה דחוק למעות ולא יכול היה להמתין ליום השוק ולמוכרם בשוויים, הרי מעיקר הדין הדבר הזה מותר, שהרי המלווה לא העלה לו את דמי החיטים יותר משוויים בשער שבשוק בשכר המתנת המעות, אלא שאחר כך מחר לו הלווה בזול, מפני שהלווה היה דחוק למעות. ומכל מקום אסור לעשות כן מדי רבנן מפני הערמת ריבית, שנראה כמערים כדי לקחת ריבית, כיוון שיצא הלווה מלפני המלווה כשבידו רק 24 סלעים, הוא חייב לפרוע לו 25 סלעים, לכן זה נראה הערמת ריבית. ולפי זה יש לפרש, אך הנמי במשנה גם כן מדובר באופן כזה, והוא כגון, למתחילה אמר הלווה למלווה, הלוויני 30 דינרים, ואמר לה המלווה, 30 דינרים אין לי להלוות לך, אבל חיטים בשווי 30 דינרים יש לי שאני נותן לך. הסכים הלווה ונתן לו המלווה חיטים ב-30 דינרים, והתחייב לו תמורתם 30 דינרים, בהגיע זמן הפיראון, ואחר כך חזר המלווה ולקחה ממנו, וקנה את החיטים מן הלווה בדינר זהב שהוא 25 דינרים, וזה מה ששנינו במשנה, לקח ממנו חיטים בדינר זהב עקור, והיינו שהמלווה לקח מן הלווה חיטים לפי ערך של דינר זהב לקור. ועל זה מסיים את המשנה, אית לחמרה ללווה דייב לב-30 דינר, אם יש בשעת הפיראון ללווה יין ממש, והוא הדין לכל מקח אחר חוץ ממעות, שלא אסרו משום הערמת ריבית אלא במעות ממש, אז אם בשעת הפיראון יש לו ללווה יין ממש, והוא נותן למלווה יין בשווי 30 דינרים כפי שהתחייב לו, אין בזה איסור משום דפי ראו דקשקל מיני, ולייטלן בה, הוא נוטל ממנו פירות ולא מעות, ואין בזה משום הערמת ריבית, כיוון שמתחילה נתן לו המלווה מעות והוא נוטל חזרה פירות, אין זה נראה כריבית אלא כמקח וממכר. ואומר הרמב"ן, אף על פי שגם בזה יש לחוש להערמה, מכל מקום, כיוון שאין זה ריבית ואינו אסור אלא משום הערמה, הקלו חכמים ולא גזרו על כך. והיא לא, אם אין ללווה יין, כיוון דלית לחמרה, כיוון שאין לו יין ונמצא שלבסוף ייטול ממנו המלווה מעות, ודאי משקל זו זה מיני. ודאי הוא ייטול ממנו 30 דינרים במטבעות, מחזיק כריבית, אז זה נראה כריבית שהרי מתחילה יצא מלפניו עם 25 דינרים בלבד, ולבסוף הוא משלם לו 30 דינרים, ואף שבאמת אין כאן ריבית גמורה, שהרי מתחילה הלווה לו חיטים בשווי 30 דינרים, אלא שחזר וקנה ממנו בזול, מכל מקום, יש כאן הערמת ריבית. דוחה רבא את תירוצו של אביי מלשון משנתנו, אמר לרבא, אי אחי, אם כדבריך שהמשנה עוסקת שלווה ממנו חיטים על מנת לשלם לו את דמיהם במעות, מדוע כתבה המשנה שבבוא זמן הפיראון אמר לו, תן לי חיטאי, דמי חיטאי מי בא אליי. היה לה לכתוב למשנה שאמר לו, תן לי דמי חיטאי, שהרי הוא תובע ממנו מעות ולא חיטים. תרץ לגמרא תני, אכן יש להגיע במשנה ולגרוס, שהגיע זמן הפיראון, אמר לו, תן לי דמי חיטאי. מוסיף רבא ומקשה, עדיין אין לשון המשנה מיושב, שהרי אמרו, תן לי חיטאי, שאני רוצה למוכרן, ולפי דבריך, שהוא תובע ממנו את דמי החיטים, אין שייך לומר שרוצה למוכרם, אלא שמחרתים לך מבא אלי. היה לו לומר, תן לי דמי חיטאי שמחרתי לך. תרץ את הגמרא, תני, אכן יש להגיע ולגרוס במשנה, תן לי דמי חיטאי שמחרתים לך. מוסיף רבא ומקשה, עדיין אין לשון המשנה מיושב לפי הפירוש הזה, שרי שנינו במשנה שהלווה השיב למלווה ואמר לו, הרי חיטיך עשויות עליי ב-30 דינרים, והרי לך אצלי בהם יין. ומשמע שמתחילה לא היה חובו 30 דינרים, אלא עכשיו מעלה את חובו ומחשיב כאילו הוא חייב לו 30 דינרים. ולפי פירושו של אביי, מעיקר הנמי אחי הוא כמינה אליהו. הרי מתחילה העמידו את החוב ב-30 דינרים, שזה היה שווי החיטים בתחילתם, רק שהוא קנה אותם ממנו בזול. תרץ את הגמרא, יש לפרש את משנתנו, שאחיקה אמר לי, בדמי חיטיך שעשית עליי מתחילה בשעת ההלוואה ב-30 דינר, הרי לך אצלי בהן יין בשווי זה, ויין אין לו. ולכן יש בזה איסור משום הערמת ריבית, אבל אם היה לו יין, לא היה בזה איסור משום שנותן לו יין ואינו נראה כריבית. מוסיף רבא ומקשה, שמתחילת דברי המשנה מוכח שאינה מדובר שהיו החיטים שווים מתחילה 30 דינרים, ורק המלווה קנה ממנו בזול, וכדברי אביי. לא משמע כך במשנה. שהרי לקח ממנו חיטים בדינר זהב עקור, וכן השאר קטני. הרי שמתחילה היה שאר החיטים 25 דינרים בלבד, ורק אחר כך התייקרו החיטים ונעשו שוות 30 דינרים. אם כן, אין שייך לפרש את דברי המשנה כדברי אביי. מכוח הקושייה הזו של רבא על אביי, חוזר רבא לפרש את דברי המשנה כתירוצו של רבא, ומביא ברייתא שמחלקת בין אם יש לו לבין אם אין לו כדברי המשנה. אלא אמר רבא, אני אפרש את המשנה על פי הברייתא ששנה רבי הושעיה. וכי שכיבנה, כשרבא ימות והסתלק מן העולם הזה, רבי הושעיה, נפק לבתי יצא לקראתי, משום דמטרצנה מתניתן קבתי. כי אני רגיל לתרץ ולפרש משניות שסתם רבי במשנה כדברי הברייתא שסתם הוא, רבי הושעיה, כמו שפירשתי כאן. וכתב בספר חסידים, בסימן תפנון וב, סימן תנו, שכל צדיק, כשמפרש ומפלפל בדברי צדיק אחר או בדברי רבו, כשנפטר יוצא אותו הצדיק לקראתו והולך עמו לבקש להקל בדינו ולדבר עליו טובות, והוא מביא את המקור לזה מסוגייתנו. ועכשיו מביא רבא את הברייתא, דתני רבי הושעיה. שנה רבי הושעיה הרי שהיה אדם נושה בחברו מנה, כלומר שהיה חברו חייב לו מנה, והלך המלווה ועמד על גורנו של הלווה ואמר לו, תן לי את מעותי שאתה חייב לי, משום שאני רוצה לקח בהם חיטים שהם עכשיו בזול. ואמר לו הלווה, לא אתן לך עכשיו מעות, אלא חיטים יש לי שאני נותן לך אותם תמורת המעות, צא. ועשאין עליי חוף של חיטים כשער של עכשיו, ובבוא זמן הפיראון, גם אם יתייקרו החיטים, אשלם לך כפי שיעור החיטים, שהיית יכול לקנות עכשיו. הגיע הזמן החיטים למכור, יתייקרו החיטים, והגיע הזמן שראוי למוכרם. אמר לו המלווה ללווה, תן לי את החיטים שאתה חייב לי, מפני שאני רוצה למוכרן ולקח בהם יין שהוא עכשיו בזול. אמר לו הלווה, לא אתן לך חיטים, אלא יש לי יין שאני נותן לך אותו תמורת החיטים. צא וחשוב, צא, ותחשב כמה תוכל לקבל תמורת החיטים. ועשיין עליי חוף של יין כשער של עכשיו. אני חייב לך יין כשער של עכשיו. הגיע הזמן היין למכור. ואמר לו המלווה ללווה, תן לי יינים מפני שאני רוצה למוכרו ולקח בו שמן. אמר לו הלווה, שמן יש לי שאני נותן לך אותו תמורת היין, צבע עשהו עליי כשער של עכשיו. הדינו, כולם, כל העסקים האלו שמתחייב לו דבר אחר תמורת מה שהוא חייב לו, אם אכן יש לו ללווה את הפירות הללו, בשעה שהוא מתחייב בהם, מותר לו לעשות כן ואין בזה משום ריבית. מפני שבשעה שאומר לו יש לי חיטים וכדומה שאני נותן לך, נקנים החיטים עצמם שיש לו למלווה, וכאשר הם מתייקרים, הרי הם מתייקרים מרשותו של המלווה ואין כאן ריבית. ואף על פי שלא משך המלווה את החיטים, כיוון שאם רוצה הלווה לחזור בו, הרי הוא מתחייב בכללת מי שפרה, כדין אדם שחוזר בו מדיבורו, כמבואר במשנה לאל בדף ממד עמוד א', הרי זה נחשב ברשות המלווה לעניין איסור ריבית. אבל אם אין לו ללווה את הפירות שהוא מתחייב בהם, אסור לו לעשות כן. שכיוון שאין לו פירות, הרי לא נקנה למלווה שום דבר, ואם כן, בזה שהוא מתחייב לתת לו חיטים בשעת היוקר כפי השאר של עכשיו, הרי הוא מתחייב לשלם למלווה תמורת הלוואתו סכום גדול יותר ממה שהלוואו, ויש כאן ריבית. ואף על פי שבמשנה לקמן בדף עין ב' עמוד ב' מבואר שאם יצא השאר מותר לפסוק על הפירות מפני שאף על פי שאין לזה יש לזה, היינו דווקא באופן שהוא נותן לו עכשיו מעות, שכיוון שהוא יכול עכשיו לקנות במעות הללו פירות אצל אחרים, הרי זה נחשב כאילו כבר קנה את הפירות האלו, והרי הם מתייקרים ברשות הקונה. אבל כאן שלא נתן לו מעות והוא פוסק את הפירות תמורת חוף שהוא חייב לו, אי אפשר להחשיב כאילו קנה המלווה פירות, אלא אם כן יש ללווה פירות ברשותו, ונמצא שלא קנה הלוקח דבר, ואין כאן אלא הלוואה, ואם ייתן לו אחר כך חיטים יקרות יותר, הרי זה ריבית. אם כן, לפי זה מבוארים דברי המשנה, שמתחילה נתן לו דינר זהב תמורת חיטים, ואף על פי שאין לו חיטים, כיוון שכבר יצא השער, והוא נתן לו מעות ממש, הרי זה כאילו קנה עבורו חיטים. ואם יתייקרו, יתייקרו ברשותו של הקונה, ורשאי לדרוש ממנו את החיטים, כשעמד מחירם על 30 דינרים. אבל אם במקום חוב החיטים הוא רוצה לפסוק יין כבשער של עכשיו, אם אמנם יש לו יין מותר שנחשב יין זה כאילו הוא קנוי לקונה, ואף אם יתייקר, הרי הוא מתייקר ברשותו ואין כאן ריבית. אבל אם אין לו יין, והרי לא נתן לו מעות, אלא שהוא רוצה להתחייב יין תמורת החוב שהוא חייב לו, הרי זה אסור כמבואר בברייתא. ומהי כוונת המשנה כשאמרה, לקח עם הנוחיתים בדינר זהב הקור, הכוונה שלקח בהלוואתו, שתמורת הלוואה שהיה חייב לו דינר זהב, התחייב לתת לו חיתים, אבל לא נתן לו דינר זהב בעין. מסכם רבה את מה שהתחדש בברייתא הזו. אמר רבה, שמה מינה, שומעים אנו מהברייתא הזו של רבי יושעיה. תלת, שלושה חידושי דינים. א', שמה מינה, דמעמידין מלווה על גבי פירות. אדם שיש לו מלווה, יש לו חוב, על חברו מותר לו לפסוק על הפירות תמורת חובו כשאר הפירות עכשיו, ויהיה רשאי הלווה לתת לו אותם, אפילו כשהתייקרו ואין בזה משום ריבית. ולא אמרין, לא אמרו שאסור לעשות כן, משום דלא כי איסרו הבא לידוהו, שאין זה דומה לנותן איסר, לנותן למטבע בשעת פסיקת הפירות, ואם כן לא קנה את הפירות ואינם מתייקרים ברשותו, ויש בזה ריבית אפילו כשיש לו פירות, כדעת הברייתא שהביא רבה להיל, אלא כיוון שנקנו לו לעניין מי שפרה, שאם הוא יחזור בו מן המקח, יהיה עליו כללת מי שפרה, הווה אומר שהיה פה קניין, הרי הפירות נחשבים ברשותו, וכשהתייקרו, התייקרו ברשות המלווה, ואין בזה משום ריבית. ושמע מן הדין שני, למדנו הברייתא של רבי יושעיה, שהיתר זה לפסוק פירות על ההלוואה, אפילו כשאינו נותן לו מעות בעין, ודווקא באופן דיש לו ללווה פירות ברשותו, שבזה הם נחשבים כאילו קנה אותם המלווה. אבל אם אין ברשותו פירות, אף על פי שיצא השער, אסור לפסוק פירות תמורת ההלוואה משום ריבית. והדין השלישי שאומר רבה, שמוכח מהברייתא של רבי יושעיה, ממה שהתירה הברייתא שאחר שפסק על הפירות והתייקרו הפירות, רשאי לחזור ולשום את הפירות בשער של עכשיו וליתן לו דבר אחר תמורתם, שמאמינה יש ללמוד דאיתא לדי רבי ינאי, שצודקים דברי רבי ינאי. דאמר רבי ינאי, שהפוסק על הפירות ולאחר שהתייקרו בא לוקח וטבע את פירותיו ואין למוכר פירות, רשאי הלוקח לקבל מעות כשאר הפירות של עכשיו. כיוון דמה לי הן ומה לי דמהן. מה זה משנה אם הוא נותן את הפירות עצמם? מה זה משנה אם הוא נותן את דמהן? ושלא כדברי רב שאמר שצריך לתת לו דווקא את הפירות שפסק עליהם עצמם, וכפי שהתבהר. ומביאה הגמרא את עיקר מחלוקתם של רב ורבי ינאי. דאיתמר נאמר, במסכת בבא קמא בדף קג עמוד א', רב אמר עושין אמנה בפירות, ואין עושין אמנה בדמין. מותר לתת מעות תמורת פירות לפי השער של עכשיו שיוצא בשוק, אף על פי שאינו נותן את הפירות מיד אלא אחר זמן, ואפילו אם יתייקרו, ובלבד שבהגיע זמן הפיראון ייתן לו את מה שחייב לו בפירות, שכיוון שמתחילה שילם לו מעות ולבסוף הוא נותן לו פירות, אין זה נראה כריבית אלא כדרך מקח וממכר. לפסיקת דמים על הפירות נקראת אמנה, מפני שכל עסק זה הוא שסומך על נאמנות המוכר, שהרי אם רצה לחזור בו חוזר ואינו מתחייב אפילו במי שפרה, שלא תקנו מי שפרה אלא מי שלוקח דבר מסוים העומד בעין, אבל הנותן מעות על פירות שאינם בעין, אין בהם מי שפרה. לכן זה נקרא עושין אמנה בפירות, ואין עושים אמנה בדמים. אסור לתת מעות תמורת פירות בשער של עכשיו, אם לבסוף כשיגיע זמן הפיראון ישלם לו בדמים במעות, לפי מה שהתייקרו הפירות בזמן הפיראון, שכיוון שמתחילה נתן לו מעות ולבסוף הוא פורע לו מעות בסכום גבוה יותר ממה שהלוואו, הרי זה נראה כהלוואה בריבית. ורבי ינאי אמר, אף מותר לעשות אמנה בדמים, דהיינו לשלם לו במעות כשיגיע זמן הפיראון, משום דמה לי הן ומה לי דמהן. מה זה משנה אם הוא נותן לו את הפירות עצמם, מה זה משנה אם הוא נותן לו את דמהן? כלומר, כיוון שמותר לתת לו את הפירות עצמם, ואף על פי שהתייקרו, ואין בזה משום ריבית, משום שהוא דרך מקח וממכר, ממילא מותר לו גם לתת לו עכשיו את תמורתם במעות או בפירות אחרים, לפי שוויים של הפירות שפסק עליהם, ואין בזה משום ריבית. ואפילו באופן שאין לו פירות ופסק עמו עליהם, כיוון שיצא השער או כגון שנתן לו מתחילה מעות ולא חוב, מתיר רבי ינאי לתת לו לבסוף מעות. מקשה הגמרא על דברי רב מהברייתא ששנינו לאל. מי טבעי, הרי שנינו בברייתא ששנה רבי יושעיה לאל כולם כל העסקים האלו שמתחייב דבר אחר תמורת מה שהוא חייב לו, כגון חיטים תמורת החוב, יין תמורת פסיקת החיטים ושמן תמורת פסיקת היין, אם אכן יש לו ללווה את הפירות האלו בשעה שהוא מתחייב בהם, מותר לו לעשות כן ואין בזה משום ריבית. הרי שיתר פסיקת דמים על הפירות אינו דווקא אם הלוקח יקבל לבסוף את הפירות עצמם, אלא אפילו אם יקבל פירות אחרים. והרי זה כמקבל מעות, כמו שהגמרא הוכיחה לאל בסברת רבי ינאי, וקשה על רב שאסר לעשות אמנה בדמים. תרץ את הגמרא, אמר רבונה, אמר רב, בשמו של רב, הברייתא מדברת בשם משך. משך המלווה את החיטים והיין והשמן בשעת הפסיקה וזכה בהם. ונמצא שהתייקרו ברשותו של המלווה ואין כאן הלוואה, ולפיכך מותר לו לקחת תמורתם מעות או פירות אחרים, ואין בזה איסור ריבית. מקשה הגמרא, היא בשם משך? אם מדובר בשם משך, מה החידוש בדברי הברייתא? צריך למימר, האם צריך לומר שמי שיש לו פירות מותר לו לקבל תמורתם מעות או פירות אחרים כשהתייקרו? אלא אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא, והיא לא עוקרת את התירוץ הקודם, אלא מסבירה את התירוץ הקודם, אכן מדובר שלא משך המלווה את הפירות ממש, ומכל מקום אין בזה ריבית, משום שמדובר כגון שייחד לו הלווה קרן זווית למלווה לפירותיו, כלומר שהפירות מונחים בקרן זווית זו ומיועדים הם למלווה, ומחדש את הברייתא שעל ידי ייחוד זה, נחשבים הפירות כאילו הם קנויים למלווה ממש, וכאשר יתייקרו, הרי מתייקרים ברשותו של המלווה. ובאופן זה רשאי הלווה לתת לו, לשלם לו אף מעות כשיגיע זמן הפיראון, ואין זה נראה כריבית. שמואל מתרץ באופן אחר את הברייתא של רבי יושעיה לפי שיטת רב, ושמואל אמר המני כדעת משנויה הברייתא הזו רבי יהודאי. זוהי שיטת רבי יהודה דאמר צד אחד בריבית מותר. והדברים מופיעים לכמן בדף סמכי עמוד ב' וכן במסכת מגילה בדף זך עמוד ב' וכן במסכת ערכין בדף למד א' עמוד א'. כלומר, כל ריבית שאינה בדרך הלוואה, אלא על ידי מכירה, ואין ידוע בשעת הפסיקה אם יבוא לידי ריבית או לא, אלא שאפשר שיהיה בזה ריבית ואפשר שלא יהיה בזה ריבית, כגון בנידון הזה שהוא פסק עמו לתת לו פירות תמורת הלוואתו בשער של עכשיו, ואם ירצה ייתן לו תמורת הפירות דמים, נמצא שאין ידוע בשעת הפסיקה, מתי שהם קבעו, לא ידוע אם יבוא לידי ריבית או לא. שהרי אם ייתן לו פירות, אין כאן ריבית, שאין זה אלא מקח וממכר, ורק אם ייתן לו מעות בדמי הפירות, יהיה זה ריבית. לזה קוראים צד אחד בריבית, ומותר לדעת רבי יהודה, גם לכתחילה. אבל רב סבר, כדעת חכמים החולקים על רבי יהודה, ואוסרים גם צד אחד בריבית. ולפיכך, רב אסר לתת מעות תמורת הפירות לאחר שהתייקרו, כיוון שכשמשלם לו מעות, יש כאן ריבית. ורבי ינאי סובר שכאן, כיוון שהוא דרך מקח וממכר, אפילו חכמים מודים שמותר, מסביר הריטב"א. מביאה הגמרא את המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים בעניין צד אחד בריבית. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא מופיעה במסכת מגילה בדף זך עמוד ב' וכן במסכת ערכין בדף למד א' עמוד א', הרי שהיה אדם נושה בחברו מנה שהלווה לו בעבר ועשה לו הלווה למלווה את שדה ומכר, כלומר שהסכימו ביניהם שאם לא יפרע לו את החוב עד יום פלוני, תהיה השדה קנויה למלווה למפרע משעת ההלוואה. בזמן שהמוכר, שהלווה אוכל את הפירות של השדה במשך הזמן שמעתיו עד יום הפיראון, מותר לעשות כן, ואין בזה משום ריבית, משום שאם יפרע לו את מעותיו, לא קיבל המלווה מאומה יותר על חובו. ואם לא יפרע לו, נמצא שאין כאן הלוואה אלא מכירה. אבל אם הלוקח אוכל את הפירות, אם המלווה אוכל את הפירות בשדה מעכשיו, אסור. מפני שאם לבסוף יפרע לו הלווה את חובו, נמצא שאכל המלווה את הפירות בשכר המתנת מעותיו, הרי זו ריבית גמורה. רבי יהודה אומר, אף בזמן שהלוקח אוכל, למרות שהמלווה הוא זה שאוכל את הפירות של השדה משעת ההלוואה עד זמן הפיראון, מותר לעשות כן ואין זה נחשב ריבית, מפני שאפשר שלא יפרע לו מעות ונמצא שהוא מחר למפרע את השדה למלווה ולא הייתה זאת הלוואה. ודווקא באופן זה שאם אינו פורע לו נמצא שהוא מחר למפרע, אבל אם לא סיכמו אלא שיקנה את השדה מזמן הפיראון, אסור לקונה לאכול את הפירות אפילו לדעת רבי יהודה. שהרי זה ודאי ריבית, מפני שלשני הצדדים עד זמן הפיראון אין כאן מחר אלא הלוואה. כך אומר הריטב"א. ומביא רבי יהודה ראיה לדבריו. אמר רבי יהודה, מעשה היה בביתוס בן זונין. שם של אדם שלווה מעות ועשה את שדה ומכר, שהסכים עם המלווה שאם לא יפרע לו את החוב עד זמן פלוני תהיה השדה מעכשיו של המלווה, ונעשה הדבר על פי רבי אלעזר בן עזריה, ולוקח אוכל פירות היה באותו מעשה. דהיינו שהמלווה אכל פירות באותו זמן, הרי שאין בזה איסור ריבית. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, וכי משם יש ראיה לדבריך, הרי שם היה מעשה להפך, שמוכר אוכל פירות היה, הלווה הוא זה שאכל את הפירות של השדה עד זמן הפיראון, ולא הלוקח אכל את הפירות. לפיכך לא היה שם חשש של איסור ריבית. שואלת הגמרא, מהי בעיניו? במה חולקים רבי יהודה וחכמים? אמר אביי, צד אחד בריבית יקה בעיניו. הם נחלקו באופן שהתבהר שיש צד אחד שתבוא הלוואה לידי ריבית, שהרי אם היא לא יפרע לו את החוב, ונמצא שלא הייתה כאן הלוואה אלא מכירת שדה, אין בזה איסור ריבית, ולדעת רבי יהודה מותר לעשות כן, אפילו אם לבסוף נמצא שנטל ריבית, ולדעת חכמים אסור לעשות כן. רבא אמר, אם לא יחזיר המלווה ללווה את דמי הפירות שאכל ונמצא שיש כאן ריבית, גם רבי יהודה מודה שאסור לעשות כן, ואף על פי שאין כאן אלא צד אחד בריבית. ולא יתיר רבי יהודה אלא באופן שאם יפרע הלווה את חובו, יחזיר לו המלווה את כל דמי הפירות שאכל. בדין ריבית על מנת להחזיר יקה בעיניו. המחלוקת בין חכמים לרבי יהודה זה בדין ריבית על מנת להחזיר, שחכמים אוסרים למלווה לאכול את הפירות אף על פי שכשיפרע לו הלווה את החוב, יחזיר המלווה את כל דמי הפירות שאכל, מפני שבשעת אכילה הרי הוא אוכל ריבית ועובר על האיסור, שאף הלוואה בריבית על מנת להחזיר אסורה, ורבי יהודה מתיר ליטול ריבית על מנת להחזיר. ולכאורה תמוע הדבר, מדוע נחשב הדבר לשיטת חכמים לריבית? הרי כשבא לפרוע הוא מנקה לו את הפירות שאכל, ונמצא שאכילת הפירות הייתה חלק מפיראון החוב, אין כאן ריבית. אומרים התוספות בדיבור המתחיל ריבית, שאומנם אם היה מנקה את הפירות מסכום התשלום, לא היה זה ריבית כלל, אבל כאן מדובר שהמלווה מצריכו לפרוע תחילה את כל החוב, ורק לאחר שפרע לווה למלווה את כל החוב, מחזיר לו המלווה ללווה את הפירות שאכל. ואם לא יהיה ללווה מעות בכדי לפרוע את כל החוב, תישאר השדה ביד המלווה, ועושה זאת המלווה, כדי להקשות על הלווה, לפדות את השדה, ותישאר השדה בידו. ונמצא, שאכילת הפירות היא מתחילתה לשם ריבית, ורק אחר כך מחזירה. באופן כזה, אוסרים חכמים. חידוש נוסף שלמד רבא מתוך דברי רבי ינאי, אמר רבא, אשתא דאמר רבי ינאי, לעניין פיראון הפירות שפסק עליהם כשהיו בזול, שכשם שהמוכר רשאי לפרוע ללוקח את הפירות שפסקו עליהם בתחילה, כן רשאי לפרוע ללוקח מעות או פירות אחרים, משום דמה לי הן ומה לי דמהן, והיינו שאין עדיפות בכך שהמוכר פורע ללוקח את הפירות עצמם שפסקו עליהם בתחילה, ממה שנותן דבר אחר בשווי הפירות שפסקו עליהם בתחילה. מהדין הזה יש ללמוד שהוא הדין לעניין היתר הפסיקה, שכשם שאם יש למוכר פירות רשאי הלוקח לפסוק עם המוכר היום שייתן לו פירות לאחר זמן, כך אם אין למוכר פירות ממש אלא מעות בשווי הפירות, מותר ללוקח לפסוק עם המוכר היום שייתן לו פירות לאחר זמן. וזאת משום מה לדמהן ומה להן. נמי אמרינן, כלומר שאם יצא השער אין עדיפות אם יש למוכר פירות שהם דמי המעות שהלוקח נותן למוכר, ממה שיש למוכר את המעות עצמם, ואם כן, די בכך שהלוקח נותן למוכר את המעות בעין, והמוכר יכול לקנות בהם פירות בשוק. ולמדנו מזה שפוסקים על הפירות לפי השער שבשוק, אם כבר יצא השער, ואפילו אינו שער שנמשך זמן מרובה, אלא הוא שער של שוק שנמשך זמן קצר, ואף על פי שאין לו למוכר פירות ברשותו, מפני שיש לו מעות שהוא יכול לקנות בהם פירות. ואף על פי שדין זה כבר נאמר במשנה לקמן בדף עין בית עמוד בית, שאם יצא השער פוסקין, מחדש רבה, שלא נאמר שטעם הדבר שאמרו חכמים שאם יצא השער פוסקים, ומשום שיש להניח שמן הסתם לא יתייקרו הפירות, עד שיפרע זה את מה שלקח עלה ממנו, ולפי זה אין היתר אלא בשער שנמשך זמן מרובה. דהיינו, כשפתחו בעלי הבתים את אוצרותיהם ובאו ספינות בנהר למכור תבואה. אלא יש ללמוד בדברי רבי ינאי שטעם היתר הפסיקה על שער שבשוק הוא, שכיוון שיצא השער הרי זה נחשב כמי שיש לו פירות, כיוון שיכול לקנות פירות במעות שבידיו. ואם כן, אפילו על סתם שער שבשוק פוסקים, ואף על פי שאינו עתיד למשך זמן מרובה. ורשי גם מבהר את הסברו של רבי ינאי מה לדמיהן ומה להן, שביאור המילה הן היינו החפץ העיקרי, וביאור המילה דמיהן היינו מה שניתן תמורת החפץ העיקרי. ואף על פי שבדברי רבי ינאי נקראים הפירות הן והמעות נקראות דמיהן, בדברי רבה נקראים המעות הן והפירות נקראים דמיהם. בטעם הדבר, מפני שדברי רבי ינאי אמורים על שעת הפיראון, שאז היה ראוי שהמוכר ייתן ללוקח את הפירות שפסק עליהם, ולפיכך הפירות הם החפץ העיקרי. וחידש רבי ינאי שאין חילוק אם ייתן הן, דהיינו את הפירות עצמם, או שייתן את דמי הם במעות. ורבא דיבר על תחילת הפסיקה, שאז הלוקח נותן למוכר מעות בעבור הפירות. לפיכך נחשבים המעות החפץ העיקרי, ונקראים הפירות דמי המעות שהוא נותן לו. וחידש רבא, שאין חילוק אם יש ברשות המוכר את דמי הן של המעות, דהיינו הפירות, או שיש לו רק הן, דהיינו המעות עצמם, ששילם לו כיוון שיכול לקנות בהן פירות. מביאה הגמרא קושיה על דברי רבא מהברייתא ששנינו לעיל. הייתי ורב פאפה ורבונה בריידי רב יהושע לרבא, הרי שנינו לעיל בברייתא של רבי הושעיה. כולם, כל הפסיקות הנזכרות בברייתא, דהיינו שפסקו על הלווה והמלווה את החוב, על החיטים או על היין או על השמן בשעת הזול, שייתן לו כמו שפסק אפילו לאחר שיתייקרו. אם יש לו ללווה, דהיינו למוכר את הפירות האלו בשעת הפסיקה, מותר לפסוק כן ואין זו ריבית, מפני שנחשב כאילו הפירות שברשות הלווה, ברשות המוכר, נקנים למלווה, דהיינו הלוקח. אבל אם אין לו ללווה ברשותו את הפירות האלו, אסור לפסוקן, ונחשב ריבית. הרי שאין אומרים מה לדמיהן, מה להן, ואין פוסקים על הפירות, אלא אם כן יש לו. אמר לו, אמר רבא, אין להקשות על דברי מהברייתא הזו, שהרי אתם בברייתא מדובר בהלוואה, שלא נתן ללוקח מעות למוכר תמורת הפירות שרוצה לקנות, אלא פסק לו את הפירות בחובו, וכיוון שאין כאן מעות שיוכל לקנות בהם פירות אלו, אסור לעשות כן, אלא אם כן יש לו למוכר פירות אלו ברשותו. אבל לך מה שאני אמרתי רבא, שפוסקים על שער שבשוק, ואף על פי שאין לו, היינו בסביני, שנותן לו הלוקח מעות בעין, וכיוון שיש לו מעות שיכול לקנות בהן פירות בשוק, יש לומר מה לי דמיהן ומה לי הן, והרי זה כאילו כבר קנה את הפירות עבורו, ואין בזה משום ריבית. מפרש את הגמרא את טעם היתר לפסוק על שער שבשוק, ואף על פי שאין לו. רבא ורבי יוסף דאמרי תרווי, ושניהם אמרו, מה איתה מה אמרו רבנן שפוסקים על הפירות, אם יצא השער שבשוק, ואף על פי שאין לו למוכר פירות כלל, ברי לחאורה, כיוון שבשעה שהלוקח נותן למוכר את המעות, לא היו למוכר פירות אילו הרי לא זכה לוקח במאומה, וכשנותן המוכר ללוקח אחר כך בשעת היוקר פירות, לפי מחירם בשעת הזול הרי זה כריבית, משום דאמר לי, יכול הלוקח לומר למוכר, שקילה טיבותיך ושדיה חזרי, נטולה טובתך ומוטלת על הקוצים, כלומר אינך עושה לי כל טובה בכך, שאתה נותן לי את הפירות לפי השער שהיו שווים בשוק בשעת נתינת המעות. כי מה היא אהנת לי? מה הועלת לי? הרי יאבו לי זוזי בידי, אם היו מעותיי נותרים בידי ולא הייתי מלווה לך אותם, האב המזבניני, בהינה ובשילה בזולה. הייתי יכול לרחוש חיטים אלו בשוק שבעיר הינה או בשוק של העיר שילה בזול. והיו הפירות מתייקרים בידי, ולפיכך, גם עכשיו שנתתי לך את המעות ואתה מחזיר לי בחיטים לפי מחירם בשעת נתינת המעות, אין בזה משום ריבית שתקנו חכמים, שיחשב כאילו קנית עבורי חיטים באותו זמן והחיטים התייקרו ברשותי. אומר הפני יהושע, ואף שנהנה לוקח לעניין אחריות, שאם היה קונה במעותיו במקח גמור, היה כל האחריות עליו, ועכשיו הם באחריות המוכר, מכל מקום לא אכפת לנו בזה. כיוון שעיקר מה שנראה כריבית, היינו משום שנתייקרו, ולעניין היוקר לא נהנה כלום. מקשה הגמרא לתם הנזכר מדין הלוואת שאה בשאה. אמר לאבא אלי רב יוסף רבו, אלא מעתה, לפי הסברה הזו שבאופן שאין הריבית רווח למלווה, מפני שאף לולי הלוואה היה בידו, הרווח של הריבית אין בזה. משום איסור ריבית צריך שיהיה מותר ללוות שאה חיטים בשאה, על מנת להחזיר לאחר זמן שאה חיטים. ואף על פי שהתייקרו החיטים בינתיים, ונמצא שלווה שאה זולה ומחזיר שאה יקרה. למה זה צריך להיות מותר? משום דמציה אמר לי שיכול המלווה לומר ללווה, שקילה תיבותיך ושדיה, אחיזרי, נטולה טובתך ומוטלת על הקוצים, כלומר לא עשית עם התבואה, במה שלווית ממני חיטים בשעת הזול והשבת לי אותם בשעת היוקר, דאמר לי, אומר המלווה ללווה, חיטי דקת חי באחלבי, וכי החיטים שלי היו מתקלקלות באוצרי, כלומר, הרי אם לא הייתי מלווה לך את החיטים, היו החיטים מונחות באוצרי, ולא היו מתקלקלות והיו מתייקרות אף ברשותי, נמצא שאין כאן רווח בשכר המתנת החיטים. כמו בפוסק על שער שבשוק, ומדוע שנינו לכמן בדף ע"ה עמוד א' שאסור להלוות שאה בשאה. ואף שאכן מותר ללוות שאה בשאה אם יצא השער, לדעת הרבה מהראשונים, נקשה הגמרא שכמו שמותר לפסוק על שער שבשוק, מן הטעם שיש חיטים בערים ששמם הנה ושילי, שמקומות הסמוכים לעיר פומפדיטה שבה היו רבא ורבי יוסף מתגוררים, והביאו זאת כדוגמה, כך גם יהיה מותר ללוות שאה בשאה אפילו בלא שער, מן הטעם שהחיטים מונחים באוצר, במחסנים, שהרי הטעם הזה שייך גם בלא שיצא השער. כך מסביר תוספות הראש. אמר לי ישיב רב יוסף לאביי, יתם שם בהלוואת שאה בשאה, ראו דרך הלוואה גמורה, ולפיכך חכמים אסרו, אפילו שאין המלווה נהנה מכך, שהוא מקבל יותר תמורת הלוואתו, מפני שגם בלא הלוואתו היה בידו את הסכום הזה. אבל מכל מקום, כיוון שהלווה שאה שווה מעט, ומקבל שאה ששווה הרבה, יש בזה משום ריבית דרבנן, מה שאין כן אחר כאן לעניין פסיקה, על שער שבשוק שאינו דרך הלוואה, אלא דרך זביני, דרך מחר, שהוא נותן לו מעות בעד פירות, אף על פי שלבסוף הלוקח מקבל פירות השוות יותר ממעותיו. מכל מקום אמרו חכמים, שכיוון שאין הלוקח מרוויח בשכר המתנת מעותיו, שהרי גם אם לא היה נותן למוכר את מעותיו, היה בידו את הרווח הזה, אין זה דומה לריבית, והדבר מותר. מקשה הגמרא על מה שאמרו שאין הלוקח רווח מהקדמת המעות. אמר לי, עדה בר אבא לרבה, מדוע אמרו שאין הלוקח נהנה מכך שיקדים את המעות למוכר? וזאת כיוון שאם היו המעות בידו, היה יכול לקנות בעצמו פירות אילו בשוק בשעת הזול, והרי אם היה רוצה לקנות פירות בשוק, באי למי תבזוזה לספסירה, צריך היה ליתן מעות לסרסור למטווח שימצא לו מוכר שיש בידו פירות כאילו כפי שהוא רוצה לקנות, ובכך שהסכים המוכר הזה להתחייב לתת לו את הפירות בשעת היוקר תמורת מעותיו, הרווח הוא שאינו צריך לשלם מעות אילו לסרסור. אמר לי, ישיב לו רבה, אכן אם לא ישלם לו דמי רווח הסרסור יש בזה משום ריבית, מפני רווח דמי הסרסור, ומה שהתרנו לפסוק על שער שבשוק מדובר באופן דקייב לי נמי, שנותן הלוקח למוכר גם את דמי הסרסור ונמצא שאין הלוקח שום רווח. רבשי אמר, רבשי חולק על רבה ואמר, אין צריך ליתן למוכר את דמי הסרסור מפני שזו זה דין שאינו אבידי לספסירותי. מעותם של האנשים עושה להם את הסרסרות מעצמם, כלומר דרך הסוחרים שהם יודעים למי יש מעות והם הולכים אליו למכור לו את הסחורה. ונמצא שאם היו המעות בידו, היו הסוחרים כבר מביאים לו את הפירות בלא שיצטרך לשלם דמי סרסרות. ואומנם גם רבשי מודה שבמקום שיש מנהג שהלוקח נותן שכר סרסרות, והיינו במקום שאין חמרין שיוליכו לבית הלוקח בלא סרסור, צריך ליתן למוכר את שכר הסרסרות. ולא אמר רבשי שאין צריך לתת, אלא לפי מנהג זמנו ומקומו. כך אומר הפרישה. הלכה נוספת מביאה הגמרא בדין פסיקת מעות. רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, שניהם אומרים, איימן דייב זוזה, הפוסק על הפירות ונותן מעות לפני שיצא השער הברור בשוק. אלא פוסק על הפירות התערה חריפה, בזמן שער החריף הזול, והיינו כשמוכרים אלו שקצרו בראשונה ושנינו לכמן, בדף עין בית עמוד בית שמותר לפסוק קודם שייצא השער, אם יש לו למוכר זה תבועה, צריך הלוקח להתחזויי, להיראות לפני המוכר לבית דרי, בבית הגרנות, דהיינו במקום שהוא דש וזורט תבועתו בגורן. שואלת הגמרא למאי, לשם מה צריך הוא להיראות לפניו שם? אי למקנה, אם כדי שיהיה קניין גמור ולא יוכל המוכר לחזור בו, הלא קני. הרי אין משהו נראה שם הועיל לקניין, אלא אם כן משך, והרי לא אמרו רבא ורבי יוסף שהוא צריך למשוך. היא לקבול אלא מי שפרה, אם כדי שהמוכר יתחייב לקבל על עצמו כללת מי שפרה, אם יחזור בו מן המקח, כי לא מתחזי, נמי מקבל עלי מי שפרה. גם אם לא יראה הלוקח על הגורן, גם כן חייב המוכר לקבל על עצמו כללת מי שפרה, אם חוזר בו מן המקח, ככל הנותן מעות ולא משך, שתקנו חכמים מי שפרה לחוזר בו. ומדוע הצריכו כאן חכמים? שיראה הלוקח על הגורן. משיבה הגמרא לעולם הסיבה שצריך להיראות על הגורן ובשביל לקבול עלי מי שפרה, שהמוכר יתחייב במי שפרה אם יחזור בו, ובלא שהלוקח יראה עצמו על הגורן, אף על פי שנתן כבר מעות רשאי המוכר לחזור בו, ואין הוא חייב בכללת מי שפרה על כך שחוזר בו מן המקח. וטעם הדבר משום שדרך הלוקחים הוא, דמן דייב זוזה אתר החריפה, מי שנותן כסף על שער החריף קודם שיצא השער הברור, כיוון שבשעה זו התבועה עדיין בשיבולים, אין הלוקח יודע אם תהיה התבועה טובה או לא, אבל כשנותן לו על השער הברור כבר ניכרים הפירות, ואינו נותן מעות אלא לאחד. ולפיכך, לבי תרי או תלת היעיב, הרי הוא נותן מעות לשניים או שלושה מוכרים, כדי שיהיו לו פירות טובים לפחות מאחד מהם. ולבסוף הוא מחליט מאיזה מהם לקחת את הפירות, ולפיכך אין דעתו של המוכר סמוכה עליו שוודאי יקנה ממנו, ומן הטעם הזה, אף המוכר מותר לו לחזור בו עד שידע בוודאות שדעת הלוקח מוחלטת לקנות אצלו. ולפיכך אמרו חכמים, אם התחז אלי, סמך דעתי, אם הלוקח נראה למוכר על הגורן, הרי הוא מראה בזה, שסמך דעתו על המוכר הזה ועל התבועה הזו, ועל ידי זה גם המוכר יודע שכוונתו גמורה לקניין ואסור לו לחזור בו, ואם הוא חוזר בו, הוא חייב בכללת מי שפרה. והיא לא, אם לא נראה הלוקח על הגורן, רשאי המוכר לחזור בו, משום דאמר לי המוכר ללוקח, לא הייתי בטוח שאכן תקנה אצלי, דאמין הסבור הייתי, דאש כחת, פיירי דשפירי מדידי ושקלט, שמצאת פירות יפים משלי וקנית אותם, לפיכך אף אני חזרתי בי ומחרתי את הפירות לאחר. אמר רבשי, אשתא דאמרת, משום מסמך דעתה? עכשיו שאמרת שאתם שצריך להיראות לפניו על הגורן אינו אלא משום סמיכות דעת המוכר, הוא הדין אפילו אם לא נראה לפניו על הגורן אלא שהראה לו באופן אחר שדעתו גמורה לקניין, כגון דאש כחי, שמצא הלוקח, פגש הלוקח את המוכר בשוקה ואמר לי, ראה שדעתי סומכת עליך שתיתן לי את הפירות ואיני לוקחה מאחר. שמך דעתי וסומכת דעתו של המוכר על הלוקח ושל הלוקח על המוכר ואסור כל אחד מהם לחזור בו. ואם חוזר בו מן המקח, הרי הוא מתחייב במי שפרה. מביאה הגמרא כלל באיסור ריבית, אמר רב נחמן, כלל עדי ריביתה, הכלל באיסור ריבית הוא שלא רק הלוואה בריבית אסורה, אלא כל אגר נתר לי אסור. כל שכר שמשלם עבור המתנת מעות בין על הלוואה ובין על מחר, אסור. ולפיכך אם משלם אדם עבור חפץ, לפני שהחפץ נמצא ביד המוכר והמוכר מוזיל לו עבור הקדמת המעות, הרי זו ריבית ואסור. מחדשת הגמרא הלכה על פי הכלל הנזכר, ואמר רב נחמן, איימן דייב זוזי לקירה, אדם הנותן מעות למוכר שעבה עבור שייתן לו השעבה לאחר זמן, וכאז לי ארבעה ארבעה, במחיר השעבה עכשיו, ארבע חלות שעבה לכל זוז, ואמר לי המוכר ללוקח תמורת זאת שאתה מקדים את נתינת המעות ואתה משלם לי מראש עבור השעבה, הוזיל לך את המחיר ויאבין על החמש חמש ואתן לך בזמן הפיראון חמש חלות שעבה עבור כל זוז. הדין הוא כך, איתנו גבי אישרי, אם כל חלות השעבה כבר נמצאות ברשותו של המוכר בשעת נתינת המעות, אלא שאינם בעיר הזו, או שעבד לו המפתח והמוכר דחוק למעות, ולפיכך הוא מוזיל הלוקח על הקדמת המעות, שערי מותר לו לעשות כן, ואין בכך משום ריבית. מפני שמיד בשעת נתינת המעות נחשב כאילו מקנה לו המוכר את חלות השעבה שברשותו, ואין כאן הלוואה אלא מחירה בזול. כמו ששנינו לקמן בדף ה-ה עמוד א' לעניין איסור הלוואת שעה בשעה, שאם אומר הלוויני עד שיבוא בני או עד שאמצא מפתח, דהיינו שיש לו פירות בביתו, מותר ללוות שעה בשעה מן הטעם הזה. אבל ליתנאו גבי, אם אין חלות השעבה נמצאות עדיין ברשות המוכר, אסור לו להוזיל הלוקח משום הקדמת מעותיו, שהרי אגר נתר הוא זה, שהרי משלם לו עבור המתנת המעות, וזה אסור. ודווקא בדבר שמחירו ידוע אסור להוזיל כשמקדים לו את המעות, אבל דבר שאין מחירו ידוע מותר להוזיל בהקדמת המעות, ובלבד שלא יפרש שהוא מוזיל מחמת הקדמת המעות. כך תוספות בדיבור המתחיל, ואמר לי יאבין עלך, והיינו בדווקא באופן שאין איסור מחמת הפסיקה. בקשה הגמרא פשיטה שכשאין החלות ברשות המוכר יש כאן אגר נתר ואסור, ומחידש בזה רב נחמן. תרצת הגמרא לא צריכה לדעית לי אשראי במטה, יש לו למוכר הזה זכות של שעבה אצל אחרים, כלומר שאף הוא פסק עם אחר שיש ברשותו שעבה ונתן לו מעות עבור השעבה שברשותו. והרמב"ם פירה שאחרים חייבים לו שעבה, והיינו מחמת חוף שילבה להם שעבה או שנתחייבו לו שעבה בדרך התחייבות, ולאו דווקא שנעשה כאן מעשה פסיקה. מהו דתימה? הייתי חושב כיוון דעית לי אשראי במטה, הרי זה נחשב וכאילו חלות השעבה כבר נמצאות ברשותו, ומה שהמוכר מבקש מה לוקח להמתין על חלות השעבה כמבקש תמתין עד שיבוא בני או עד שימצא מפתח דמי, וכשם שבזה מותר לפסוק מפני שהוא נחשב כאילו הוא מקנה ללוקח את החלות שיש לו בביתו, הוא הדין בזה. כמה שמלן משמיע לנו רב נחמן, כיוון דמחסרי גוביינה, כיוון שעדיין לא גבה את חלות השעבה מן המוכר שמוכרם לו, כיוון דליתנאי ודמי נחשבים כמי שאינם עדיין ברשותו ואינו רשאי לפסוק עליהם בזול. וזה לא דומה לאדם שמוכר חוף שאחרים חייבים לו שרשאי למכור אותו בפחות משוויו, בין במלווה על פה, בין במלווה בשטר, ואין בזה חשש ריבית, משום שכשמוכר את החוב, האחריות של הלוקח, שאם לא יוכל לגבות מן הלווה, ההפסד של הלוקח ואין המוכר אחראי על כך, ואם כן, אין כאן הלוואה אלא מקח שקונה את החוב. אבל כאן שהאחריות על החוב נשארת על המוכר, ואם לבסוף לא גבה את השעבה מבעלי החובות, צריך ליתן לו שעבה אחרת, נמצא שאין כאן מחר אלא הלוואה, וכיוון שמקבל יותר ממה שנתן, אסור. אגב, שהובאו דברי רב נחמן לעניין המוזיל לחברו משום הגר נטר, מובאים דבריו לעניין הנותן לחברו מעות יותר על מה שהוא צריך לתת לו, אם יש לקלוט זאת בטעות או במתנה. ואמר רב נחמן, איימן דאוזיף פשיטה מחברי אדם שלווה פרוטות מחברו וסיכמו ביניהם על סכום הפרוטות שמלווהו, וכשבא לביתו מנה את הפרוטות שנתן לו חברו, באשכח בי תופיינה, ומצא שיש בהם יותר פרוטות ממה שסיכמו ביניהם. הדין הוא כך, אם סכום הפרוטות הנוספות שמצאו בכדי שהדעת טועה, יש מקום לומר שהמלווה טעה בחשבון ולא התכוון לתת לו אותם, מחייב להדור אלי, חייב להחזירם לו, ואיליו, ואם אינם בכדי שהדעת טועה, ולא מסתבר לומר שבטעות הוסיפם המלווה, יש לתלות שמתנה בעל מהודי יייבלה, נתן המלווה ללווה מתנה, ואין הלווה חייב להחזיר את התוספת. וכתבו הראשונים שזה דווקא אם המלווה אינו תובע, אבל אם טוען המלווה שטעות הוא ודורש ממנו את ממונו, חייב הלווה להחזיר לו את התוספת, ואין על המלווה להישבע כלל, כיוון שהלווה מודה שקיבל יותר. מפרשת הגמרא היחידה מבאיזה אופן נחשב שהוא בכדי שהדעת טועה וחייב הלווה להחזיר. אמר רב אחא ברי דרב יוסף, כגון שיש כאן טעות באיסורייתא וחומשייתא, בעשיריות או בחמישיות, כלומר שהסכום הנוסף מתחלק לחמש או לעשר, שאז הוא בכדי שהדעת טועה. אבל אם אינו מתחלק לחמש או לעשר, אין זה בכדי שהדעת טועה, וטעם הדבר מפני שבימיהם היה דרך למנות מטבעות בקבוצות של עשרה, עשרה או חמישה חמישה, ובמניין כל קבוצה בפני עצמה, אין הדרך לטעות כלל, ורק אם יש טעות בעשיריות או בחמישיות, יש להתלות שטעה במניין הקבוצות. וטעם הדבר שכשמונים חמישה חמישה, הדרך למנות אחד אחד, וכשמגיע לחמש מונה אחד, דהיינו פעם אחת חמש, וכשמגיע לחמש פעם שנייה מונה שניים וכן הלאה. וכיוון שמפסיק בין מניין החמישיות במניין אחד אחד עד החמש, ייתכן שטעה במניין החמישיות, אבל אין סברה שטעה במניין האחדים, שהרי מונה ברצף אחר שתיים, שלוש, ארבע וכו', ורק במניין החמישיות שמפסיק במניינים תולים בטעות. כך מסביר הרשש. אבל אם נמצא התוספת שאינה מתחלקת לחמישיות, כגון שמצא תוספת של שמונה מטבעות, הרי זה בכדי שאין הדעת טועה, ויש לתלות שכולו מתנה. ואפילו אם הטעות היא בסכום גדול כגון של 55, יש לתלות שמנה קבוצות של 5 מטבעות כל אחד, ואחר כך טעה במניין הקבוצות, וכשמנה 50 קבוצות של 5, היה סבור שהוא מונה 40 קבוצות, נמצא שטעה ב-50 מטבעות, וחמש הנוספים היא טעות נוספת במניין הקבוצות שמנה מספר 1 פעמיים. וכן אם טעה ב-15 או ב-25, יש לתלות שטעה 3 או 5 פעמים בקבוצות של 5. וכגון כשמנה 5 קבוצות, סבור היה שהוא עומד במניין של 4 קבוצות, ושוב כשהמשיך ומנה 9, סבור היה שלא מנה אלא 8 וכן הלאה. שואלת הגמרא, אמר לרבך ברי דרבה לרבשי, והיא אמא נותן איניש תקיפה, הוא אדם קשה, וודאי דלא היה איב מתנה מהי, מה אפשר לומר, ובמה יש לתלות את התוספת כשהיא בכדי שאין הדעת טועה? אמר להישיב רבשי, יש לתלות דילמה מגזל גזלי, שמה נותן זה גזלו בעבר, ועכשיו רוצה להשיב את הגזלה ומתבייש לומר לו שגזלו. ולפיכך, אב ללי, הוא הבליע את המעות של הגזלה בחשבון, ואם כן, הרי זה של המקבל ואינו צריך להחזיר לנותן. דתניה, נאמר בברייתא, גוזל את חברו וכשבא להשיבו, לא הודיע לו שהוא מיישיב את הגזלה, אלא הבליע לו את סכום הגזלה בחשבון, יצא ידי השווה. חזר רבך ושאל, ואי נשדעתי מעל מה, ואם נותן המעות הוא אדם שבא ממקום אחר, דלא שקל ותרי בעדי, שמעולם לא נסע ונתן עמו, ולא מסתבר שגזלו, מהי? במה יש לתלות את נתינת המעות כשהתוספת היא בכדי שאין הדעת טועה? אמר להישיב לו רבשי, גם בזה יש לתלות דילמה איני שכרינה גזלי, שם האדם אחר גזלו והתבייש להשיב לו את הגזלה, ואמר לי לנותן הזה, הלכה את המעות שגזלתי מפלוני, כי יזיף פלוני פשיטה מנח, כשילווה ממך פלוני פרוטות, אב ללי בחשבון, תבליע לו בחשבון את סכום המעות שגזלתי ממנו. ולא תולים שם האיש אחר רצה ליתן לו מתנה ואמר לו שיבליע לו בחשבון, משום שאדם שרוצה ליתן מתנה לחברו מסתם הרוצה שידע מקבל מי הוא הנותן, כדי שיקיר ויחזיק לו טובה על כך. וכיוון שלא עשה כן, אלא נתן לאדם אחר שיבליע לו בחשבון, מסתם מה עשה כן, משום שמתבייש ממנו מפני שגזלו, כך אומר הרשש. דנה הגמרא אם מותר להוזיל את המקח באופן שכבר יש לה מוכר את הסחורה בתחילת גידולה ועתידה לגדול אצלו. אמר רב כהנא ויתבינה בשילי פיר כדרה, באתי וישבתי בסוף דרשתו של רב כשעמד לסיים את דבריו, ושמעי דקאמר קרי קרי, ושמעתי שהזכיר בדבריו דלועים כמה פעמים ולא ידע ענה מהי כאמר, ולא הבנתי מה אמר רב, כיוון שלא הייתי בתחילת הדרשה. בתר דקם רב, אחרי שקם רב ויצא מבית המדרש, אמרי לי, ושאלתי את התלמידים ששמעו את כל הדרשה, מהי קרי קרי דקאמר רב, באיזה עניין הזכיר רב את הדלועים? ואמרו לי התלמידים, אחי כאמר רב, כך אמר רב, אי מן דיה יבזוזה לגינה אקרי, אדם שנתן מעות לבעל גינה מגדל דלועים בגינתו, תמורת דלועים, וכעז לי עשרה קרי בני זרתה, והיה מחיר הדלועים בשוק, עשרה דלועים שכל אחד מהם בגודל זרת, חצי אמה, בזוז, ואמר לי, בעל הגינה ללוקח, יאבין עליך, אני אתן לך בעד מעותיך לאחר זמן עשרה דלועים, בני גרמידה, שכל אחד מהם בגודל אמה שלמה, לזוז, הדין הוא כך, איתנה הוא שרי, אם כבר יש למוכר בגינתות גלויים גדולים בני אמה, מותר למוכר לפסוק כך עם הקונה, ואין בזה משום ריבית, שהרי זה כאילו, הוא מקנה ללוקח מעטה את הדלויים, ואין כאן ריבית, אלא מחירה בזול. להתנאו, אבל אם אין עדיין למוכר דלויים גדולים כאלו בגינתו, אסור לפסוק כך עם הלוקח, שהרי נמצא שהוא מוזיל לו מפני הקדמת מעותיו, אם כן, הרי זה אגר נטר ויש בו משום ריבית. מקשה הגמרא פשיטה, ברור שיש בזה אגר נטר, דמי המתנת מעות, ומה חידש בזה רב? תרץ את הגמרא מהו דתימה, לולי דברי רב היינו סבורים לומר שכיוון שיש לו דלויים בגינתו, אף על פי שעדיין אינם גדולים בשיעור המה, מכל מקום כיוון דמימילה כרב הוא, שמעליהם יגדלו ויגיעו לשיעור המה שפיר דמי, הרי זה נחשב כאילו יש לו כבר את הפירות שהוא פוסק עליהם, אמו, ואין בזה משום איסור ריבית, כמה שמלן, משמיע לנו רב שכיוון שעדיין לא הגיעו הדלויים לגודל שפסק אמו, יש בזה אגר נטר ואסור. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב, שואלת הגמרא כמן כמו ממן התנאים, סובר רב בזה, כלומר מהו המקור לדברי רב, משיבה הגמרא כי היתנה, כשיטת התנה הזה דתניה ששנינו בברייתא, ההולך לחלוב את עזיו ולגזוז את רחליו או לגזוז את הצמר מהכבשים הנקבות שלו ולרדות את כברתו או לרדות חלות דבש מכברת הדבורים שלו ומצאו חברו לפני שחלב או גזז הורדה, ואמר לו בעל העזים או הרחלים או בעל הכברת, מה שעזי חולבות החלב שאני עתיד להוציא מן העזים אחור לך מעטה בכך וכך זוז, ואם יהיה החלב מרובה תרוויח ואם יהיה מועד תפסיד, וכן אם אמר לו מה שרחלי גוזזות הצמר שייצא מן הרחילים משעת הגזיזה, בין אם יהיה מרובה ומועט מחור לך מעכשיו בכך וכך, וכן אם אמר מה שכברתי רודה, חלות הדבש שירדה מן הכברת, בין אם יהיה מרובה, בין אם יהיה מועט מחור לך, מעטה בכך וכך מותר לעשות כן, ואין בזה חשש ריבית, שאף אם ימצא שקיבל יותר משווי מעותה, ואין כאן אגר נטר, שהרי אינו מוזיל לו בהקדמת המעות, אלא מוזיל הלוקח מפני שקיבל על עצמו גם את ההפסד, אם ימצא פחות משווי מעותיו. אבל אם לא קיבל הלוקח על עצמו את ההפסד, כגון שקבע עמו את כמות החלף שמוכר לו ואמר לו, מה שעיזי חולבות כך וכך, כך וכך סעים של חלף שיחלוב מן העיזים אחור לך מעטה בכך וכך, ואם יחסר חלף בחליבה הזו, אשלים לך את הכמות בחליבה אחרת לאחר זמן ומוזיל לו ממחירם הקבוע, וכן אם קבע עמו את כמות הצמר ואמר לו מה שרחלי גוזזות כך וכך מחור לך מעטה בכך וכך, או שקבע עמו את כמות הדבש ואמר לו, מה שקברתי עורדה כך וכך מחור לך מעטה כך וכך, אסור, מפני שנמצא שהוא מוזיל הלוקח בד הקדמת מעותה, ואפשר שעדיין אין כל החלב, הצמר והדבש נמצאים בעין. ומברית הזו יש להוכיח כדברי רב שאסור לפסוק על דלויים בני אמה כשאין ברשותו אלא דלויים קטנים, ואין אומרים שכיוון שהם עתידים לגדול מעליהם, הרי הם נחשבים כאילו כל מה שפסק עמו כבר נמצא ברשותו. שהרי אף כאן אמרו שאסור לפסוק על כמות מסוימת של חלב וצמר ודבש לפני חליבתו וגזיזתו והרדיעתו, ואף על גב דימי מילה קרבו, ואף על פי שהוא מתרבה מאליו מתוך הבהמה, אין אומרים שהחלב או הצמר או הדבש נחשבים כאילו הם ברשות המוכר, אלא כיוון דלתנאיו באיש עתה, כיוון שבשעת המחירה עדיין אינו נמצא בעולם, אינו נחשב שנמצא ברשותו ואסור לפסוק עליו בהוזלה. מביאה הגמרא דעה חולקת על דברי רב, איקא דאמרי אמר רבא, יש שאומרים שרבא אמר להפך, שמותר לפסוק על דלויים בני אמה אף על פי שאין ברשות המוכר אלא דלויים קטנים, כיוון דממילא קרבו שהם עתידים להמשיך ולגדול מעליהם שפיר דמי, נחשב הדבר כאילו כבר גדלו ויש בידו להקנות אותם ללוקח, וממילא אין כאן הקדמת המעות ואין להחשיב את ההוזלה אגר נטר, שכר המתנת מעות. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שהוזכרה לאל שאם אמר לו שמוכר לו כך וכך ממה שיחלוב מן העיזים או יגזוז מן הצמר או ירדה מהכברת אסור, ואף על פי שהחלב והצמר והדבש מתרבים מעליהם אין הם נחשבים כאילו הם כבר ברשות המוכר ואסור לפסוק עליהם בזול, משום שנחשב שיש כאן הקדמת מעות ונחשבת ההוזלה אגר נטר. תרץ את הגמרא התם שם, החלב והצמר שהתווספו לאחר שעת המחירה לאו מיני קרבו, אינם גדלים מכוח החלב והצמר שהיו בבהמה בשעת המחירה, דהרי, אף אם שקלי ללהי, אפילו אם נוטלים את החלב הנמצא כעת, ואת יחינה בדוכתי, יבוא חלב אחר במקומו. נמצא שאין שייכות בין החלב שהיה בשעת המחירה ובין החלב שנוסף לאחר מכן, וכן בצמר ובדבש. ולפיכך, אף על פי שהיה חלק מן החלב בשעת המחירה, זה אינו מתיר את הפסיקה על כל כמות החלב, שהרי אינו יכול להקנות ללוקח את החלק שעדיין לא נמצא, ואם כן, מה שמוזיל ללוקח הוא אגר נטר, וזה אסור. אבל אחר כאן לעניין דלויים, הרי מיני קרבו, מן הדלויים הקטנים מגדלים הדלויים הגדולים, שהרי כישקלי ללאי, אם יתלשו את הדלעת הקטנה מן הקרקע, לא תיאחרינה בדוכתי, לא תצמח דלעת אחרת תחתיה, נמצא שיכול להקנות ללוקח את הדלעת הקטנה בשעת המחירה וממילא, כשהיא גדלה, הכולה של הלוקח, מפני שהדלעת שלא גדלה. ואין כאן אגר נטר שהרי יקנה לו את הדלעת שנמצאת בגינתו בשעת המחירה. ואילו דעת הטור בסימן קופיים ג' שאינו מקנה לו את הדלויים עצמם, ויכול ליתן לו אחר כך גם דלויים אחרים, ומכל מקום, כיוון שהדלויים גדלים מעצמם, הרי זה מותר לפסוק על פירות גדולים בזול, מפני שנחשב כאילו יש לו כבר פירות אילו ברשותו. וכמו דין פסיקה על פירות שיש לו. כך אומר המחנה אפרים בהלכות ריבית סימן חפתת. מביאה הגמרא אופן נוסף של פסיקת דמים על היין. אמר אביי ישר הלל איניש למימר ללחברי, מותר לו לאדם לומר לחברו, אילך ארבעה זוז היה חבית הדחמרה, תול ממני ארבעה זוזים עבור חבית היין שיש ברשותך, ומתנה אמו שהיא תקפה שאם יחמיץ היין, תישאר החבית ברשותך, ותחזיר לי את מעותיי, אבל אם לא תחמיץ, בין איקרא, בין אם יתייקר היין ובין אם זילה ובין אם יוזל היין, הרי הוא ברשותי בין לרווח ובין להפסד. אבל אם אינו מקבל על עצמו הפסד אם יוזל היין, אסור לו לעשות כן משום ריבית, כמבואר לכמן בגמרא. מקשה הגמרא, אמר לי רב שרביה לאביי, מדוע מותר לעשות כן? הרי כיוון שאם יתקלקל היין ויעשה חומץ, יהיה הפסד של המוכר ולא של הלוקח, נמצא שהי הלוקח קרוב לשכר אם יתייקר היין ורחוק להפסד הוא, שאם יחמיץ לא יפסיד. ושנינו לכמן בדף עין עמוד א' שאסור לתת מעות עבור סחורה באופן שהוא קרוב לשכר ורחוק מהפסד, מפני שהוא אבק ריבית ועושה כן הרי הוא רשע, מפני שבכך שאחריות ההפסד היא על המתעסק ולא על בעל המעות, מוכח שהיא הלוואה ולא פיקדון, והרווחים הם ריבית, ואם כן אף כאן, כיוון שאחריות על היין היא על המוכר, שאם יתקלקל היין יתבטל המקח, נמצא שהמעות שהקדימה לוקח עם הלוואה, ומה שהלוקח ירוויח אם יתייקר היין הוא שכר עבור ההלוואה ויש בו משום ריבית, ואם כן, מדוע איתיר אביי לעשות כן? אמר לי אביי, אין זה נחשב רחוק מהפסד, אלא כיוון דמקבל עלי, כיוון שמקבל עליו הלוקח זולה, שאם יוזל היין יהיה הפסד על הלוקח ולא על המוכר, קרוב לזה ולזה הוא, נמצא שהוא קרוב בין לשכר ובין להפסד, ואין כאן אבק ריבית. ואף על פי שבכך שיתנה שההפסד יהיה על המוכר, הוכיח שאין כאן מחר גמור אלא הלוואה, מכל מקום, הלוואה שהיא בדרך מקח, והמלווה הלוקח יכול בין להרוויח בה, בין להפסיד בה, מותרת, אבל כשאינה בדרך מקח אלא בדרך הלוואה, אסור אפילו כשהיא קרובה בין לרווח ובין להפסד, שהרי גם הלוואה שאה בשאה קרובה בין לרווח ובין להפסד, שהרי אם יוזילו הפירות יפסיד, ואף על פי כן אסרו חכמים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי, הגענו למשנה המופיעה בדף סמך דלת עמוד ב', סייעת הדשמיה. אומרת המשנה, מלווה את חברו, אדם שילבה מעות לחברו לידור, המלווה בחצרו של הלווה בחינם, ואף לא יזכור ממנו את חצרו בפחות מדמי הסחירות הרגילים. מפני שוודאי מה שמניח הלווה למלווה לדור בו בחינם או לשלם פחות בדמי הסחירות ותמורת ההלוואה שהלווה הוא והוא ריבית. וכתב רשי שיש ללמוד מכאן שאסור ללוות על משכון של בית בנקייטה. כלומר, על מנת שידור המלווה בבית וינקה סכום מועט פחות ממה ששווה הסחירות מהחוב עבור כל שנה שדר בבית, שהרי נמצא שהוא סוחר ממנו בפחות. ואף על פי של עניין קרם אמרו לכמן בדף סמך זין עמוד ב' שמותר ללוות על הקרם והמלווה יאכל את פירות הקרם וינקה בכל שנה מקצת מן החוב, ואף על פי שאינו מנקה דמי כל הפירות, היינו משום שבקרם פעמים שההוצאות יתירות על ההכנסות ואין לו פירות כלל, ואף על פי כן הרי הוא מנקה מן החוב בכל שנה. נמצא שהוא קונה את הפירות בנקאיתה הזו על הספק, אבל בבית שאין ספק ותמיד הוא נהנה, שהרי הוא דר בבית, הרי זה סוחר בפחות ואסור. אבל תוספות בדיבור המתחיל ולא מביאים את דעת רבינותם שמותר ללוות על משכון של בית בנקאית. אם סיכמו בשעת ההלוואה שידור המלווה בחצירו שעומדת להשכרה בחינם, הרי זו ריבית קצוצה אסורה מן התורה לכל הדעות, אבל אם לא קציצו כן בשעת ההלוואה, אין זו ריבית קצוצה, ואינו אסור אלא מדרבנן. ולעניין סחירות בפחות, נחלקו הראשונים אם כשקצץ כן בשעת ההלוואה עובר על איסור ריבית מן התורה. או שכיוון שאין הונאה לקרקעות ואין דר בחינם ממש, אין זו ריבית מן התורה אלא מדרבנן. זו המשנה שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה ענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך ג' במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מותר לפסוק על פירות בחובו קשר שקובעים ביניהם עכשיו ולתנם אחר כך? שאלה שנייה, כשפוסק על פירות בחובו קשר שקבעו ביניהם, האם יכול לפרוע אחר כך פירות מסוג אחר בשוויים? שאלה שלישית, כשפוסק על פירות בחובו קשר שקבעו ביניהם, האם יכול לפרוע אחר כך דמים במקומם? שאלה רביעית, באיזה אופן, גם לרב אפשר לתת דמים במקום הפירות שנפסקו? שאלה חמישית, מדוע רב יהודה מתיר למלווה לכל פירות לפני פריאת החוב? והשאלה האחרונה, דף סמך ג', האם מותר לפסוק על פירות קשר שבשוק, אף אם אין אתה פירות ללווה, ומדוע? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדעות אשר למדנו בסייעת הדשמיה ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף סמך ג' במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו במשנה גם הוא לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי העולם.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ. השמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים
חזים עלו במסכת נזיר פרק זין משנה ג' המשנה עוברת לפרט תומות שאין סדר תגלחת תומה נוהג בהם בנזיר אבל השכחות והפרעות ענפי אילן המובדלים זה מזה ושוחחים על גבי הקרקע וכן אבנים או קורות הבולטות מן הגדר ושוחחות על גבי הקרקע ויש כזית מנמת תחת אחד מהם ועבר שם הנזיר ואין ידוע אם עבר תחת הענף או הבליטה המעילים על המת ובית הפרס שדה שנחרש בו קבר וגזרו עליו חכמים תומה שמה יש במקום עצם כסעורה בארץ העמים כל הארצות מחוץ לארץ ישראל שגזרו עליהם חכמים טומאה והגולל כיסוי הארון של המת והדופק דפנות הארון מן הצדדים ורביעית הלא קדם מן המת ואוהל ברוב העצמות וטומאת אוהל של רוב העקב עצמות מן המת וכלים הנוגעים במת המתמים כמת עצמו וימי סופרו וימי גומרו של מצורע על כל התומות האלו, אין הנזיר מגלח ומזה ומזים עליו מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי של ימי טהרתו ואינו סותר את ימי נזירותו הקודמים שמנה קודם שנטמע, אלא הימים הקודמים עולים לו למניין ימי הנזירות ומתחיל ומונה את ימי הנזירות שנותרו לו מיד לאחר שיזה וטבל ביום השביעי, וקורבן נזיר תמה אין לו, שאין הנזיר מביא קורבנות תומה אלא כשנטמע בעצמו של מת. בכל התומות שנמנו לאלה, אף על פי שאין הנזיר סותר את הימים שמנה קודם שנטמע, מכל מקום ימי התומה עצמם אינם עולים לו למניין ימי הנזירות. כעת מציגה המשנה תומות, שבהם אף ימי התומה עולים לו למניין ימי הנזירות. באמת אמרו, ימי הזב והזבה, כל ימי תומתם של זב וזבה, וימי ספירת שבעה נקיים שלהם, וימי הסגרו של מצורע הרי אלו עולים למניין ימי הנזירות, שאם נעשה הנזיר זב או הנזירה זבה, או מצורע מוסגר, עולים לו ימי תומתו למניין ימי הנזירות. מסכת נזיר פרק ז' משנה ד' אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע כל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה כגון כזית מן המת ושאר התומות שנמנו לאל חייבים עליהן על ביית מקדש שמי שנטמע בה ונכנס למקדש במזיד חייב קראת ובשוגג חייב קורבן עולה ויורד לפי יכולתו הכלכלית וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה כגון רביעית דם ושאר התומות מן המת שנמנו לאל הן חייבים עליה על ביית מקדש אמר רבי מאיר לא תהיה תומת מת זו שאין הנזיר מגלח עליה קלה מן השרץ שהרעים בתומת שרץ שהיא תומה קלה חייבים על ביית מקדש אף על פי שאין הנזיר מגלח עליה כל שכן בתומה מן המת המצריכה הזעת שלישי ושביעי שאף אם אין הנזיר מגלח עליה היו חייבים על ביית המקדש אמר רבי עקיבא כך דנתי לפני רבי אליעזר ועלו קל וחומר ומה אם עצם כסעורה שאינו מתמא אדם באוהל שאין עצם כסעורה מתמת אלא במגע ובמסע הנזיר מגלח על מגע ובעל מסעו כפי ששנינו לאל אם כן רביעי דם שהוא חמור מעצם כסעורה שהרי הוא מתמא אדם אפילו באוהל האם אינו דין שיהיה הנזיר מגלח על מגע ובעל מסע אמר לי, ישיב לו רבי אליעזר, מה זה עלה על דעתך עקיבא? אין דנים כאן מקל וחומר, שהרי ההלכה שנזיר מגלח על עצם כסעורה אינה מפורשת בתורה, אלא היא הלכה למשה מסיני. ואין דנים קל וחומר מה הלכה למשה מסיני. ממשיך רבי עקיבא, וכשבאתי והרציתי דברים לפני רבי יהושע, אמר לי, אכן יפה אמרת שקל וחומר הוא, אלא כן אמרו, ההלכה שנזיר מגלח על עצם כסעורה היא הלכה למשה מסיני, ובאמת אין דנים קל וחומר מן ההלכה. חתמנו בסייעת הדשמי הענקית הפרק השביעי במסכת נזיר, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, חג בניסן, חף ג' בניסן, תשפ' ד' ח' לעומר תשפ' ד' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך ג' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדולת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ונורמליה בכל מילה דמיטב. מחר, יום חמישי, חף דלת בניסן תשפ"ד ונלמד דף סמך דלת סייעת הדשמיה במסכת בבא מציע השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך בקיץ מלא בריאות גופה ונאור אמליה וכל מלא דמיטב מלאים בניסים ובנפלאות בבשורות טובות ברפואות בישועות ובנחמות שפע ברכה והצלחה אורת תורה ושמחה וכל מלא דמיטב מנותן התורה ממקור הברכה חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.